טוב, בוקר טוב לכולם. זה, אני חייב להגיד, זה השיעור הרביעי שלי בימי העיון, והראשון שמתקיים בשעה המוקדמת הזאת של הבוקר. כולם היו אחרי הצהריים, ואתם נראים כל כך רעננים לעומת כל השיעורים הקודמים שהיו לי, אז זה נחמד ככה להתחיל פעם בבוקר מוקדם. למרות שאני מניח שיש פה כאלה שכבר מגיעים מרחוק. אנחנו... הנושא הזה של השיעור, הוא היה כזה מספיק כללי שבאמת אני יכול לעשות משהו, זה פחות או יותר הוא מסתרע על חצי תנ"ך, אז זה משאיר לי מרחב תמרון. ובכל זאת אני רק רוצה להקדים הקדמה קצרה ולומר שהאופי של השיעור הזה הוא אופי שהוא יהיה קצת פחות ספרותי מבחינת הקריאה של הפרשייה, אלא יותר... הייתי אומר, היסטורי או ניסיון להבין את ההתרחשות בתוך קונטקסט רחב של ספר מלכים וספרי הנבואה, ונדמה לי שהדבר הזה גם יוכל, אני חושב, להותיר בנו איזשהו רושם של מסר משמעותי ועמוק. אז נתחיל ישר ככה פנימה. אחת הדמויות המעניינות בספר מלכים היא דמותו של עוזיהו. את עוזיהו אנחנו... פוגשים בפעם הראשונה לאחר רציחת אביו אמציה במלכים ב', תפתחו בבקשה מלכים ב', פרק י' ד'. אז שם אנחנו קוראים על פסוק י' ט', נתחיל פרק י' ד', מלכים ב', פרק י' ד', פסוק י' ט', ויקשרו עליו קשר בירושלים וינוס לחישה, וישלחו אחריו לחישה וימיתו שם, ויסעו אותו על הסוסים ויקבר בירושלים אבותיו בעיר דוד, ויקחו כל עם יהודה את עזריה, והוא בן 16, שימו לב שפה הוא מכונה עזריה, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. ואז מסופר לנו, הוא בנה את אילת וישיבה על יהודה אחרי שחב המלך עם אבותיו. והפסוק הזה הוא פסוק שהוא די תמוע או די עלום. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאילת היא עיר חשובה בישראל, תיירותית וכו', אבל עם כל החשיבות של אילת, למה כל כך חשוב לספר לנו שהוא בנה את אילת וישיבה על יהודה? מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? נשאר עם הפסוק הזה בסימן שאלה, ואני חושב שהוא יסתבר בהמשך. סיפורו של עזריהו, או עוזיהו, כמו שאנחנו מכירים אותו, נכון, פה בספר מלכים לקרוא לו עזריהו, מופיע באופן מלא בפרק ט"ו, פסוק א'. בשנת 27 שנה לירובע מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. בן 16 שנה היה במולכו, אפשר להבין למה הוא מלך בגיל מאוד צעיר, שהרי זה היה בעקבות מותו של אביו, רציחתו של אביו, כן? ו-52 שנה מלך בירושלים, שזה בהחלט תקופה מכובדת, אפילו לביבי יש לאן לשאוף לפי ההגדרות האלה, ושם אמו יחוליהו מירושלים, ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה אמציהו אביו. כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, כבר אנחנו, מי שמכיר את דברי הימים, יודע שהפסוק הזה הוא פסוק מורכב. למה הפסוק הזה הוא פסוק מורכב? משתי בחינות. א', האם אמנם עוזיהו, תרשו לי, למרות שכאן הוא מכונה עזריהו, הוא רגיל להיקרא עוזיהו, אז אני בדרך כלל אכנה אותו עוזיהו, אבל גם מפני שכשאנחנו נקרא את דברי הימים, אנחנו נראה שעוזיהו לא כל כך לגמרי, לאורך כל דרכו, עושה הישר בעיני השם, וגם ביחס לאמציהו, אנחנו רואים שאומנם פה בספר מלכים הוא מתואר כמלך שעושה הטוב בעיני השם, אבל בספר דברי הימים אנחנו קוראים פסוקים יותר מורכבים. אם נדבדף לרגע לדברי הימים, תפתחו רגע בדברי הימים, תחזיקו פה אצבע, אבל תפתחו רגע בדברי הימים ב' בפרק כ"ה. דברי הימים ב' פרק כ"ה, אמציהו מתואר כנלחם מלחמה גדולה, ובעקבות כשהוא שב מהמלחמה הזאת, לא ניכנס כרגע לפרטי הסיפור, הוא סוחר גדוד מישראל, שהנביא אומר לו לשחרר את הגדוד הזה, הוא משחרר את הגדוד הזה, אבל אז הגדוד הזה מישראל פושט על הרי יהודה ועושה שם שמות, וכנראה שהדבר הזה מסעיר מאוד את אמציהו, וכשהוא שב מהמלחמה, בפסוק י' כתוב, כן, בדברי ימים ב' פרק כ"ה, כתוב, ויהי אחרי בוא אמציהו מאכות את אדומים, ויבא את אלוהי בני שעיר ויעמידם לו לאלוהים, ולפניהם ישתחווה ולהם יקטר. ויחר אף אדוני באמציהו וישלח אליו נביא ואומר לו, למה דרשת את אלוהי העם אשר לא הצילו את עמם מידיך? זאת אומרת, אנחנו רואים לפי דברי הימים שאמציהו לא בכל ימיו עשה הטוב בעיני השם. אגב, זו הערת סוגריים קטנה שאני רוצה להעיר, שהתפיסה הקלאסית הרווחת שאומרת שספר דברי הימים הוא כביכול ספר יותר יהודאי שמבקש להגן על מלכי יהודה ולהסתיר את חטאיהם, אז אנחנו רואים שהאמירה הזאת כאמירה גורפת היא בעייתית. נכון שמצד אחד סיפור דוד ובת שבע לא מופיע בדברי הימים, ודברים אחרים לא מופיעים בדברי הימים. מצד שני, הנה פה שתי דוגמאות של שני מלכים, אחד אחרי השני, האב והבן, המציהו ועוזיהו, שבספר מלכים אולי יש רמיזה קלה, תכף נראה אותה, שמתארת את חטאיהם, ודווקא בדברי הימים יש התייחסות יותר רחבה. ולכן האמירה הזאת היא אמירה שהיא צריכה תמיד לאמר בערבון מוגבל. זו ההזדמנות לשיעור אחר, שלעניות דעתי ההבחנה בין ספר דברי הימים לבין ספר מלכים איננה עוברת על הציר הזה של הדרת המלכים מול התייחסות ריאלית אליהם, אלא זה ציר אחר שקשור לזמן כתיבתו של דברי הימים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל מקרה, לכן אני אומר שכתוב שהוא עושה הישר בעיני, אני חוזר אלינו לספר מלכים, ככל אשר עשה אמציהו אביו, זה מורכב. נמשיך לפסוק ד'. דלן, רק הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. ואז פתאום בפסוק ה' כתוב כך, וינגע אדוני את המלך, ויהי מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית שופט את עם הארץ. ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה לא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. וישכב עזריה עם אבותיו ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתם. זאת אומרת, מספר לנו ספר מלכים שבנקודה מסוימת בחייו של עוזיהו, שעושה הישר בעיני השם, הוא מנוגה בצרת. הוא מנוגה בצרת, בעקבות הצרת הזאת הוא נאלץ, איך קוראים לזה? נבצרות, נכון? נבצרות קוראים לזה. הוא נכנס למצב של נבצרות, ואיננו יכול למלא את תפקידו כמלך. הוא ממילא סוג של מנודה למקום שבו יושבים המצוראים. התיאור של המקום פה הוא בבית החופשית, שנגיד רק ככה בשני משפטים. מה זה בבית החופשית? כשמתואר פה, אז הביטוי בבית החופשית, קודם כל צריך לומר שבאוגריתית המילה חופשית היא מילה נרדפת לשאול. זאת אומרת שיש פה בית החופשית, כנראה זה המקום שבו היו יושבים המצוראים, כמו שכתוב בתהילים, במתים חופשי. זאת אומרת, החופשיות, אני לא יודע אם זה בדיוק במשמעות של החופש שאנחנו מדברים, אבל יש החופש, כן, החופש מן החיים, יש בזה סוג של תיאור של מוות. וגם אנחנו יודעים שבמילה גם הצרעת היא כזאת, נכון? זאת אומרת, הצרעת היא האדם המנודה, שהוא צריך לשבת בדד ואיננו יכול לבוא בקהל בגלל צרעתו, אפילו שוב ברמה הרפואית של להדביק, כן? אז ממילא הצרעת הזאת היא סוג של מוות. ולכן על מרים נאמר, על נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. זאת אומרת, על נא תהי כמת. הצרעת היא סוג של מוות, וכשאהרון ומשה רוצים להתפלל להשם שהיא לא תהיה מצורעת, אז הם משתמשים בביטוי על נא תהי כמת. אז ממילא עוזיה כמת יושב בבית החופשית הרבה שנים, יותם בנו מחליף אותו עודו בחייו, הוא מנהל את הממלכה עד מותו, ואז הוא מתמנה אחריו. למה עוזיה קיבל את הצרעת בספר מלכים? אנחנו לא יודעים. מה פשר הצרעת הזאת בספר מלכים? אנחנו לא יודעים. אבל כקוראי תנ"ך אנחנו צריכים לדעת שבקונטקסט התנ"כי, כשהקדוש ברוך הוא מנגע מישהו בצרעת, מנגע אומרים? כשמלשון וינגע? מנגע? טוב, לא משתמשים לזה יותר בעברית, נכון? לא. כשהקדוש ברוך הוא נותן לו צרת, אז ממילא זה סוג של עונש. זה סוג של עונש, אנחנו יודעים את זה על מרים, שזה סוג של עונש, נכון? מרים בעקבות הדיבור של אודות משה, אז היא מקבלת את הצרת הזאת, נכון? וממילא יש משהו בצרת הזאת, אולי גם הצרת של משה, כבר חז"ל, כבר דרשו גם את הצרת של משה, אבון לשון הרע או לא אבון לשון הרע. אני חושב שהאבון לשון הרע שבא בגלל הסיפור של מרים, ואחר כך אולי גם סיפור של משה, צריך קצת להרחיב אותו, להגיד קצת יותר. נגיד איזה מילה אחת על הצרת, למרות שזה נושא לשיעור בפני עצמו. אני חושב שהרמז למשמעות הצרת מבחינה רוחנית במקרא, באמת נמצא בסיפור של מרים, ודווקא לא במשפט הזה, אלא במשפט אחר, שבו נאמר שמרים צריכה לשבת 7 ימים מחוץ למחנה, והנימוק לעובדה שהיא צריכה לשבת מחוץ למחנה הוא בקל וחומר הראשון שמופיע בתורה, ששם נאמר, ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם 7 ימים, ולכן מה? לא תסגר, סליחה, 7 ימים, ולכן מה? תיקלם, תיקלם. ולכן מה? ולכן היא צריכה להישאר במחנה. עכשיו, מה הקשר? יש פה קל וחומר. הוא רק, החצי השני של הקל וחומר לא כתוב שם. מה בעצם נאמר שם? אם כשאבא שלה יורק בפנים שלה, אז כנראה היה מנהג כזה, שסוג של ביזוי, של החלמה, שאבא כעס על ביתו, אז הוא ירק בפניה, ובעקבות היריקה בפנים, היא הייתה צריכה מהבושה הזאת, מהכלימה הזאת, להיסגר 7 ימים, כן? אז אם אביה ירוק ירק בפניה, אז קל וחומר כשהקדוש ברוך הוא יורק בפניה. זאת אומרת, בפשטות המשמעות של המשפט הזה, זה שצרת זה יריקה של הקדוש ברוך הוא בפנים של מישהו. כשהוא רוצה להחלים אותו, כשהוא רוצה להרחיק אותו. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה למרים? הקדוש ברוך הוא עושה את זה למרים, כי הרי מרים באה בתביעה, בסוג של אמירה, שאומרת, אני רוצה להיות כמו משה. למה לא גם בנו דיבר השם? הצרת שמקבל את מרים זה לא סתם עונש, ואני אומר שוב, מעבר לרעיון של חז"ל, הלשון הרע, אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק. זאת אומרת, בהקשר הזה. זאת אומרת, שמרים מבקשת להתקרב אל השם, להיות במעמד כמו של משה. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד על לא, ואיך הוא כביכול דוחה אותה מעל פניו? על ידי זה שהוא יורק בפניה. ואיך הוא יורק בפניה? על ידי זה שהוא נותן לה את הצרת. זאת אומרת, ובגלל זה גם מובן למה הצרת היא סוג של נידוי. היא סוג, זה גם לא סתם נבחרה המחלה הזאת. למה צרת ולא שפעת? שהקדוש ברוך הוא, כל מי שמנסה להתקרב אליו ולא מגיע לו, הוא מקבל שפעת 39 חום, ואחרי 3 ימים זה עובר. למה דווקא צרה? צרת כי גם באופן טבעי, מחלת הצרת היא מחלה של נידוי, של הרחקה. הרחקה מקרב המחנה. סוג של מוות. או חברותה או מיטותה. ולכן מרים מורחקת על ידי הקדוש ברוך הוא אל מחוץ למחנה. לכן לעניות דעתי, ובזה באמת נסיים את הסקירה הקצרה על צרת, לכן גם יש קורבן מאוד מעניין שהמצורע מביא כשהוא חוזר מצרעתו, הוא מביא קורבן אשם. ולא כל כך מובן למה הוא צריך להביא קורבן אשם, לעניות דעתי, למה לא רק קורבן חטאת? לעניות דעתי זה קשור לנקודה הזאת, אבל זה דורש באמת שיעור שלם על קורבן אשם, אבל נגיד רק במשפט אחד שאני חושב שכשמו כן הוא בקורבן אשם, כשבודקים מה הם המקומות שבהם מביאים קורבן אשם, אשם תלוי, מצורע, נזיר, גזלות, מעילות, אז באשמות האלה אני חושב שיש איזו חוויה של אשמה. ואם היא מעילה, אדם מצורע חווה את הצרת לא רק כמחלה פיזית, אלא סוג של הרחקה שהקדוש ברוך הוא דוחה אותו מעל פניו, מקרב המחנה, קרב מחנה שכינה, זה סוג של אשמה שצריכה להיות מחופרת, ולכן הוא גם מביא קורבן אשם. אחרי כל זה, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשכתוב שהקדוש ברוך הוא מנגע את עוזיה, לפני מותו בצרת, בלי שום פשר, בלי שום הסבר, זה אומר, דורשני, למה? מה עשה עוזיה? שהקדוש ברוך הוא היה צריך לירוק בפניו, להרחיק אותו. כמובן שזה מעביר אותנו אל דברי הימים. עכשיו נעבור לדברי הימים כדי לראות את השלמת הסיפור הזה עם כמה נקודות שעלו פה, אבל באמת ודאי דורשות הסבר יותר רחב. אז בואו נלך לדברי הימים. עכשיו כל אחד יכול לבחור איך הוא רוצה לקרוא את הפרק, הוא יכול או לקרוא את הפרק מהתנך, או לקרוא אותו מדף המקורות, שכדי להמחיש את ההבדלים, כתבתי את הפרק הזה מול הפרק הזה. אז אנחנו מדברים על דברי הימים פרק, דברי הימים ב' פרק ו'. טוב, אז גם פה כתוב בכותרת, אחרי רציחתו של המציאה, ויקחו פרק הבא פסוק א', ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו והוא בן 16 שנה והמליחו אותו תחת אביו המציאהו, וגם פה כתוב הוא בנה את אילות וישיבה על יהודה אחרי שחב המלך עם אבותיו. טוב, כאן כבר אנחנו רואים הבדל אחד מהותי, ומהו ההבדל? עוזיהו, לא עזריהו, כמו שהוא מופיע בספר מלכים, אלא עוזיהו. כמובן שנצטרך לתת את הדעת על כך. אבל בואו נמשיך. בן 16 שנה עוזיהו במולכו, 52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אחוליה מן ירושלים. ויעשה ישר בעיני אדוני ככל אשר עשה אמציהו אביו, עד כאן מצוין. אבל עכשיו שימו לב, כאן מתחיל פסוק שכבר לא מופיע. ויהי... כן, זהו, ברח לי שנייה. ויהי לדרוש אלוהים בימי זכריהו המבין בראות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני הצליחו האלוהים. טוב, מי זה זכריהו הזה אנחנו לא יודעים. הפרשנים מתלבטים, יש הצעות שונות. האם זה, כן, האם זה הכהן הגדול שמתואר אחר כך בשם עזריהו והשם מתחלף, או... אבל בכל מקרה כתוב שמדובר פה בזכריהו המבין בראות האלוהים, שגם הביטוי הזה אומר דורשני. מה זה המבין בראות האלוהים? חלק מהפרשנים אומרים שהוא יודע לקרוא באורים ותומים, זאת אומרת שאפשר להיעזר בזה. ובכל מקרה נאמר פה, ובימי דורשו את אדוני הצליחו האלוהים. זאת אומרת, הפסוק הזה כבר מסייג, בשונה מספר מלכים, כאן כבר יש אמירה מקדימה שאומרת, הזמן שעוזיהו דרש באלוקים הוא מוגבל. כשהוא דרש באלוקים, אז השם הצליחו, וכנראה זה היה, כל זה היה בימי זכריהו, יש פה רמז. זאת אומרת, יש פה כנראה איזשהו רמז מטרים מה קרה באיזשהו שלב שעוזיהו הפסיק לדרוש באלוקים, וכנראה זה מותו של אותו זכריהו, שכל עוד זכריהו מבין בראות האלוקים, הוא תמך בעוזיהו וחיזק אותו ללכת בדרך השם, וכנראה שזכריהו מת, אז ממילא כנראה שעוזיהו הפסיק לדרוש באלוקים. עכשיו אנחנו מגיעים לסדרה של פסוקים שבכלל לא מופיעים בספר מלכים. ויצא וילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת, ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. זאת אומרת, קודם כל, יש פה פסוק שאנחנו יכולים לקרוא אותו ככה בשלווה כזאת, אבל צריך להגיד שהפסוק הזה הוא פסוק דרמטי. אחד האויבים העיקשים ביותר של מלכות יהודה לאורך כל השנים, זה פלשת, זה פלישתים. אויב מבוצר וחזק, מציק לאורך כל התקופה הזאת של ימי יהודה, ובלתי ניתן לכיבוש. והנה פה מתואר, ככה בפסוק אחד בלי ששמים לב, כיבוש טוטלי של כל ממלכת פלשת. חומת גת, יבנה, אשדוד, ובוני ערים באשדוד ובפלישתים, באופן מאוד מוחלט. זה דבר מדהים. נמשיך הלאה. ויעזרו האלוהים על פלישתים ועל הערבים היושבים בגור בעל והמעונים. הפסוק הזה מתאר את עזרת השם, כמובן שקוראים את הפסוק הזה, אי אפשר שלא לתמוע על הנקודה שעמדנו עליה מקודם, על ההבדל. איך נקרא עוזיהו בספר מלכים? עזריהו. איך נקרא כאן? עוזיהו. דווקא לכאורה מהפסוק הזה, מה היינו מצפים? שיהיה בדיוק הפוך. זאת אומרת, פה כתוב, ויעזרו האלוקים, כאילו ספר דברי מי מבקש לדרוש את שמו ולהגיד, לא סתם הוא נקרא עזריהו, אבל הוא לא נקרא עזריהו פה, הוא נקרא עוזיהו. זאת אומרת, דווקא פה הם מצפים שיהיה כתוב עזריהו לאור הפסוק הזה, והמוטיב הזה שנראה עוד מעט שהוא יחזור. אבל נאמר בכל מקרה שהקדוש ברוך הוא עוזר אותו גם על פלישתים, וגם על הערבים, שהם כנראה עמי הנגב, שיושבים בנגב, יושבים בגור בעל והמעונים. ויתנו האמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. אז קודם כל שימו לב, קודם כל יש פה תיאור גם של אמון. זאת אומרת שעוזיהו מתפשט גם לעבר הירדן המזרחי. מעבר לזה נאמר פה, שהקדוש שילך שמו עד לבוא מצרים. עכשיו מי מזכיר לכם הפסוק הזה, וילך שמו? מי זה מזכיר לכם? נכון? אם תדפדפו, תחזיקו אצבע פה, דפדפו לספר מלכים א', פרק ה', פסוק לא יודע למה, נראה לי שהסטנדר הזה הוא נמוך באופן חריג. זאת אומרת, לא, כי בכל השירים שלי עד היום יכולתי להניח את התנ"ך על השולחן ולהסתכל ולקרוא אותו. עכשיו אני לא רואה את האותיות. אז או שקרה לי משהו הלילה שישנתי, או שבאמת הסטנדר... אבל בסדר, אז נסתכל, אני מדי פעם אמרים, אז אתם... אז במלכים א' בפרק, פרק, במלכים א' פרק ה' פסוק, התיאור של שלמה נתחיל מ... נתחיל מההתחלה, כן? נתחיל מוישב יהודה בפסוק מלכים א' פרק ה', פסוק ה'. וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת עינתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. אז קודם כל אנחנו קוראים על כך שכל ישראל יושבים לבטח כל ימי שלמה. אחר כך, אחרי הדבר הזה, אנחנו יכולים לקרוא, עכשיו תדפדפו רגע בדברי הימים, תחזרו לדברי הימים א' פרק כ"ט, דברי הימים, תחזיקו אצבע כל הזמן במקום שלנו, אבל דברי הימים א', בפרק... שמה, שמה? צריך 10 אצבעות, יש 10 אצבעות, תהיה בסדר, אל תדאגו. אני לא, אם אנחנו עוברים את ה-10, אז תגידו לי, בסדר? ואז אני אתחיל לשחרר אתכם מכל מיני... אבל בינתיים, אל תשחררו אף אצבע. דברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק כ"ה, ויגדל אדוני את שלמה למעלה לעיני כל ישראל, ויתן עליו עוד מלכות אשר לא היה על כל מלך לפניו על ישראל. וגם לפני כן, וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד אביו, ויצלח וישמעו עליו כל ישראל וכל השרים והגיבורים וגם כל בני המלך דוד נתנו יד תחת שלמה המלך. הקדוש ברוך הוא מגדיל את שלמה, ושלמה המלך מלכותו מתפשטת לאורך כל האזור עד למצרים ועד לנהר פרת, כמו שנאמר על שלמה, וירד מים עד ים, שאנחנו מכירים בתהילים עין ב', ובמובן הזה ההחזקה של שלמה למעלה, כמו שהיא מתוארת פה, מתוארת גם אצל עוזיהו. זאת אומרת, עוזיהו מתואר באותם התיאורים כמו אצל שלמה, גם מבחינת התפשטות המלכות וגם מבחינת ההחזקה שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו ומעלה אותו מעלה. ואז אנחנו מגיעים, אני חוזר אלינו, אחרי הפסוק הזה, נמשיך הלאה. נחזור אלינו לפרק הו. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. סקר קטן שאני מניח שהוא יוכל עכשיו לפלח את הגילים שנמצאים פה. למי התנגן ניגון כשקראתי את הפסוק הזה? טוב, כל מי שמרים את האצבע הוא צריך לדעת פחות או יותר איפה הוא ממוקם מבחינת הסטטיסטית הגילאים. כשאני מלמד את התלמידים שלי את הפסוקים האלה, איש לא מניד אף אף. אז ממילא, כן, אנחנו לא נשאיר עכשיו את ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, אבל אנחנו עוד נחזור לשיר הזה, כי אני חושב שיש לו איזושהי משמעות. עוזיהו בונה מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור עיקרים וחורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. עוד מעט אולי נדחס לעובד אדמה. אז אם כן, עוזיהו מחזק את ירושלים במגדלים ובחומות, וכנראה שצריך להגיד שזה לא סתם שעוזיהו מחזק, מפני ש... עכשיו תראו, זה דפדוף קטן, בסדר? רק אחורה נתפרק אחד, בפרק כ"ה, בפסוק כ"ג, כתוב, במלחמת יהודה בישראל, וינגף יהודה לפני ישראל וינוסו איש לא עליו, ואז בפסוק כ"ג כתוב, ותמצא מלך יהודה בן יואש בן יואחז, תפס יואש מלך ישראל בבית שמש, ויהיו בירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים משער אפרים עד השער הפונה 400 אמה. זאת אומרת, ירושלים פרוצה בעקבות המלחמה בימי אמציהו, אז עוזיהו, אחרי שהוא כובש את כל הכיבושים בחוץ, הוא עכשיו מחזק את ירושלים, הוא בונה מגדלים ירושלים, הוא מיישב את המדבר, ויש לו שם צון ועיקרים וקורמים ואושר גדול מאוד. אחר כך גם צבאית, פסוק י' א', ויהי לעוזיהו חיל עושה מלחמה יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם ביד יהיה לסופר מעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך. כל מספר ראשי אבות לגיבורי חיל 2600 ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7500 עושה מלחמה בכוח חיל לעזור למלך על האויב. ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וחובעים ושריונות וקשתות ולאבני כלאים. זאת אומרת, עוזיהו מחזק מאוד את ירושלים, מחזק מאוד את הצבא. אני באמת הפעם חוסך לכם את הפתיחה, אבל שוב יש פה קריצה לימי שלמה. גם אצל שלמה כתוב, המגינים והרמחים והכובעים מתוארים בשלמה, אצל שלמה בדברי הימים ב', פרק י' א', פסוק י' ב', אחר כך אתם יכולים לפתוח. ואם כן, עוזיהו מחזק מאוד גם את הצבא, ויעש בירושלים חשבונות, מחשבת חושב, להיות על המגדלים ועל הפינות לירוא בחיצים, זה כנראה מין מתקנים כאלה של יריעה של חיצים ואבנים, ובאבנים גדולות, מין כוחים כאלה, ויצא שמו עד למרחוק. ושוב, כמובן, את מי זה מזכיר? שלמה המלך, זה ברור. שוב, אני לא פותח שם, אבל מה שפסוק דומה. כי יפלי להיעזר עד כי חזק. שוב אתם שמים לב לפועל, עזריהו, כי השם עזרו, להיעזר, יפלי להיעזר. ושוב אני אומר, זה כל כך בולט שלהיעזר מתואר פה, והוא נקרא עוזיהו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודת המשבר. אבל לפני שאנחנו מגיעים לנקודת המשבר, באמת צריך לשים לב שנדמה שעוזיהו באמת מצליח לשחזר את ימי שלמה. צריך להוסיף לזה את העובדה שבמקביל במלכות ישראל ירובעם בן יואש גם כן ונמצא במערכת יחסים טובה עם עוזיהו, וגם הוא מרחיב את הממלכה עד לבוא חמת. באמת נראה שמדובר פה בתקופה יוצאת מן הכלל, תקופה מדהימה, עם כיבושים, מביאים מנחה לעוזיהו, שמו יוצא למרחוק. אגב, יש כתובת אשורית, כתובת אשורית שבה מוזכר עוזיהו, ושם מתוארים 18 מחוזות של חמת, זאת אומרת בצפון, שסופחו למלכותו של עוזיהו. זאת אומרת, באמת משהו שהוא מאוד 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 חריק, וכמו שאמרתי, גם על ירובעם בן יואש מאותה התקופה שהוא עושה יד אחד איתו, כתוב במלכים ב', הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה וישראל. דמשק וחמת ליהודה וישראל. שיא השיאים. חוזרים לימי שלמה. אבל אז בואו נשים לב מה קורה. פסוק ט' זין. וכחזקתו גבה ליבו, עד להשחית. וימעל מעל באדוני אלוהיו, בלי מעל, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אליך לאדוני להקטיר על מזבח הקטורת. זאת אומרת, מה עושה עוזיהו? רוצה להיות כהן גדול. לא סתם כהן, כהן גדול. זאת אומרת, מה קורה פה לעוזיהו? עוזיהו, כשהוא רואה את השליטה הזאת, רואה את ההצלחה המדהימה הזאת שלו, מבקש ליטול לעצמו גם כתר כהונה, מבקש לרכז אצלו, כמו שהיו מלכים שעשו דברים כאלה, גם את המלכות וגם את הכהונה. עכשיו בואו נראה, בגלל קוצר הזמן נרוץ קדימה. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ואימו כהנים לאדוני 80 בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המוקדשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרת זרחה ומצחו לפני הכהנים בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. הוא עומד לפני מזבח הקטורת, זאת אומרת עומד להיכנס להיכל, הכהנים מאחורה עם הכהן, עם הכהן שאגב, שימו לב, אני דילגתי על זה, אבל איך נקרא הכהן? עזריהו. נכון? נכון? שמה? אני יודע, הוא עומד לקראת, כי המזבח הקטורת ניצב ממש בכניסה להיכל. יכול להיות שהוא כבר נכנס, כן? אבל זה ממש לקראת הכניסה, כן? המנורה והשולחן נמצאים יותר בפנים, והוא עומד שם ונכנס להקטיר. באמת מפתיע מאוד שדווקא הכהן הגדול פה נקרא עזריהו, כן? הוא נקרא עוזיהו, והכהן הגדול נקרא עזריהו. עכשיו רק שימו לב פסוק כף, ואיפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו. אגב, ממש באותו התיאור מתוארת מרים, ואיפן אהרון והנה, כן? אז ממש ממש אותו ביטוי, והנה הוא מצורע במצחו. עוד איזה דיוק קטן שאני מבקש לדייק פה, אותו עזריהו הכהן נקרא פה עזריהו כהן הראש. מה זה כהן הראש? הכהן הגדול. איך הוא נקרא לפני כן?
זכריה.
לא, זכריה זה מקודם, אבל פה, בהתחלה. ויבוא אחריו, פסוק י' ז', ויבוא אחריו עזריהו הכהן. למה הוא לא נקרא כהן הראש? למה רק פה הוא נקרא כהן הראש? אולי, אני אומר ככה, אולי באיזה דיוק ספרותי כזה, שהרי עוזיהו מבקש להיות הכהן הגדול. זאת אומרת, הוא דחה את עזריהו הכהן מלהיות כהן הגדול, והופך אותו לכהן. עכשיו שהצרת זרחה במצחו, הוא חוזר עזריהו להיות כהן הראש. אבל זה לא סתם. כמו שאמרתי, הצרת זורחת, כן? גם תיאור כאילו של הזורחת, במצח של עוזיהו. למה דווקא במצח? שמה? או, ודאי. אז א', שזה יבלוט, אבל ברשותכם, גם הזות מצח, גם הזות מצח, אבל כמו שאמרתם, כמובן אי אפשר שלא לקרוא, להיזכר בכהן הגדול ולזכור בסמל הזה, סמל של הכהונה, של הציץ, והמיקום שלו, איפה נמצא הציץ. תדפדפו איתי שנייה אחת לשמות כ"ח. שמות כ"ח. כן, הפסוקים שמתארים את הציץ, כן? בפסוק למד זין ולמד ח', ועשית ציץ זהב טהור, פיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני, ושמת אותו על פתיל תכלת, והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני אדוני. זאת אומרת, אהרון הכהן הגדול מתואר פה, התפקיד של הציץ שכתוב עליו להשם, זה כביכול להגיד, הנה, אני נושא את כתר השם על הראש שלי. הכהן הגדול נושא, והתפקיד שלו לחפר על ידי זה ששמו של הקדוש ברוך הוא מונח על מצחו. זה כל כך בולט, כמעט הייתי אומר זה כל כך יפה, אבל זה לא יפה להגיד את זה, אבל זה כל כך חד. איך הצרת שזורחת במצח שבמקום כתר אלוקים על המצח שלו, יש לו יריקה של אלוקים על המצח שלו. הקדוש ברוך הוא יורק על מצחו, ואומר לו לא כתר אני אתן לך, לא את שמי אני אתן לך. אלא צרעת על המצח, אתה לא כהן גדול ולא רחוק מזה. וממילא הצרעת הזורחת במצחו פה באמת מקבלת את פשרה האמיתי. זאת אומרת, זה חלק מהסימפטומים של גבעות הלב של עוזיהו. ואז אנחנו קוראים, ויהי עוזיהו המלך עם מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר מבית אדוני ויותם בנו על בית המלך, שופט את עם הארץ. ויתר דברי עוזיהו, הראשונים והאחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. שימו לב, א', למה כתוב פה הראשונים והאחרונים? שהרי בדברי הימים, בשונה מספר מלכים, יש שני פרקים בתולדותיו של עוזיהו. הפרקים שהוא עושה הישר בעיני השם, והפרקים שהוא לא עושה הישר בעיני השם, ולכן הראשונים והאחרונים. במידה מסוימת, כשאנחנו רואים את הדבר הזה, אפשר אולי להבין למה עוזיהו נקרא פה עוזיהו ולא עזריהו. זאת אומרת, גם בעוזיהו יש את שם השם. אבל בעוד שעזריהו אומר השם עזר, עזריה, השם עזר לו, עזריהו, עוזיהו להחליף את העזר בעוזי, עוזי זה כוח. אז נכון שאפשר גם להגיד כי עוזי וזמרת יה, זאת אומרת הכוח שלי הוא הכוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל האשמתה של עזריהו או של העזר, יכול להיות שיש בה מהאמירה שמבטאת את גבות הלב של עוזיהו, שמעדיף לטשטש את האמירה הברורה עזריה, ולהשאיר את זה עוזי, הכוח שלי. אני נותן לך כוח, נכון. יפה, גם הזכירה, נכון?
אז
מקסים, נכון? גם הזכייה. כן, עכשיו רק אני צריך...
יש האירוניה של המקרא, שהשם עוזר לכהן.
שהשם עוזר, ולכן הכהן נקרא, נכון, נכון, ולכן עזריהו, דווקא הכהן נקרא עזריהו, כי הוא זה שבאמת נעזר על ידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, בנקודה הזאת צריך לשים לב שדברי הימים מפנה אותנו אל ישעיהו בן אמוץ. נדמה לי שאם נפתח בישעיהו בן אמוץ, אז נוכל לקבל עומק יותר גדול לגבי מה שמתרחש פה, ונדבדף ממילא אל ישעיהו. ישעיהו מנבא בתקופתם של ארבעה מלכים. בואו נפתח בתחילת ספר ישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז ויחזקיהו מלכי יהודה. זאת אומרת, המלך הראשון שהוא מנבא זה עוזיהו. יש איזושהי שאלה גדולה שלא נרחיב עליה את הדעת כעת. רק נסתכל על השעה. בסדר? יש איזו נקודה שצריך לתת עליה את הדעת, והיא העובדה שנבואת ההקדשה של ישעיהו לא נמצאת בתחילת הספר כמו שהיינו מצפים, אלא בפרק ו'. תדלגו רגע לפרק ו'. בפרק ו' אנחנו קוראים כך בפסוק א', בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל. שרפים עומדים ממעלו שש כנפיים לאחד, בשתיים יחשף עליו ובשתיים יחסר אליו ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות מלוך עולה ארץ כבודו. וענו אמות הסיפים מכל הקורא והבית עם עלי השן. תגובתו של ישעיהו ואומר, אוי לי, כי נדמתי כי איש תמי שפתיים אנוכי, ותוכם תמי שפתיים אנוכי יושב, כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניי. והיה אף אלה אחד מן השרפים וידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח. ויגע על פי, ויאמר, הנה נגע זה אל שפתיך ושר עווניך וחתיכתך תכופר. וישמע את כל אדוני אומרת, מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר, הנני שלחני. ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, ראו ראו ואל תדעו, אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו אשע, פן יראה ועיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורף עלו. ונעצור כאן. זוהי נבואת ההקדשה. מתי היא מתרחשת? בשנת מות המלך עוזיהו. עכשיו בכותרת ראינו שישעיהו מנבא בתקופתם של ארבעת המלכים. אז אם זאת נבואת ההקדשה של ישעיהו, א' צריך לשאול מה עושים חמשת הפרקים הקודמים, ב' צריך לומר שזה קצת מופרז להגיד שאם ישעיהו מתחיל מוקדש בשנת המלך של עוזיהו, זאת אומרת זה לא ממש שהוא ניבא בימי עוזיהו, אלא בשנת מותו של עוזיהו, ככה בשלהי מלכותו. מה אומרים חלק מהפרשנים? לדוגמה, או במקור הראשון, אם תסתכלו בדף בפניכם בעמוד השני, במקור הראשון מביא המעלבים, אולם דעת חזל, כי הנבואה, דילגתי על הסוגריים, שבפרשה ו' הייתה תחילת נבואתו, והיה בשנת 27 למלכות עוזיהו, שאז נצטרה והוא שם בבית החופשית, ונפסק מלכותו, ולכן קראה שנת מותו. ואין מוקדם מאוחר בסדר הספר. זאת אומרת, מה שמציע המלבי מציע באמת שעוזיהו באמת, ישעיהו מתחיל לנבא בשנת הצרת, ואז ממילא זה ההתחלה, זה הפרק הראשון, כן? וזה נקרא שנת מותו, בגלל שבעצם זה שנת מותו, גם בגלל שראינו מצורה חשוב כמת, והערכנו בזה, גם מפני שבאמת מנקודה זו יותם כבר מחליפו, ולכן אפשר לקרוא לזה שנת מותו. תכף אני חושב נמצא גם ראיות לשיטה הזאת, למה לומר באמת שנראה שנבואת ההקדשה מתחוללת באותה שנת הצטרעותו של עוזיהו, אבל מעבר לזה צריך גם להגיד, אז מה עושים כל הפרקים הראשונים? נדמה, ושוב אני מקצר בזה, נדמה שהפרקים הראשונים כולם הם סוג של מבוא רעיוני לספר ישעיהו. זאת אומרת, ישעיהו בפרקים האלה מטפל בסוגיות העיקריות שהוא הולך לטפל לאורך ארבעת המלכים. מעין מבוא לספר שלו. הזמן הכרונולוגי מתחיל בפרק ו', אבל חמשת הפרקים הראשונים הם מעין מבוא. ואם הם מעין מבוא, צריך לבדוק בכל אחד מהפרקים הללו לאיזה תקופה הוא מיוחס או על איזה תקופה הוא מדבר. נדמה שהפרק הראשון שאנחנו מכירים אותו משבת חזון, הפרק הזה הוא פרק שלא מתאים דווקא לימי עוזיהו. ציון מתוארת שם כסוכה שנותרה, כן, עוני, קושי, וזה לא כל כך סוכה בכרם, וזה לא כל כך מתאים לתיאורים שתיארנו על המגדלים הגדולים שבונה עוזיהו ועל העוצמה הגדולה של עוזיהו. אבל לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לפרק ב' לאמצעיתו, וכאן פסוקים שאני רוצה שנקרא אותם ביחד, נדמה לי שישנה התאמה מאוד מאוד גדולה לימי עוזיהו. ובואו נקרא את הפסוקים הללו. פסוק ה' בית יעקב לכו ונלכה, פרק ב' ישעיהו, פסוק ה'. בית יעקב לכו ונלכה באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קץ לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קץ למרכבותיו. זאת אומרת, המילוי הזה, מלא, 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 מלא. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. העוצמה המתוארת פה מתאימה לכאורה, או לימי שלמה המלך, ותמלא ארצו כסף וזהב, אין קץ לאוצרותיו, סוסים, מרכבות, או לימי עוזיה. ועכשיו נקרא את הפסוק הבא. וישח אדם וישפל איש, ואל תיסע להם. בוא בצור ויתאמן באפר, מפני פחד אדוני ומהדר גאונו. עיני גבעות אדם שפל, ושח רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא. מהו החטא העיקרי המתואר בפסוקים הללו? גאווה. הקדוש ברוך הוא ישפיל את הגאים, הקדוש ברוך הוא ישפיל את אלו שנושאים את עצמם, הוא יעשה משהו שעוד מעט נראה מהו, שיגרום להם לבוא בצור ולהתאמן באפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. ממנו הם יפחדו. למה? פסוק י' ב' כי יום לאדוני צבאות על כל גאה ורם, ועל כל ניסה ושפל, ועל כל ארזי הלבנון הרמים והניסאים, ועל כל אלוני הבשן, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות הניסאות, ועל כל מגדל גבוה, ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ועל כל חומה וצורה, ועל כל אוניות תרשיש, ועל כל שחיות החמדה. אתם זוכרים את הפסוק על אילת? למה הוא כל כך חשוב? ברור למה הפסוק הזה כל כך חשוב. כי הרחבת הגבול עד לאילת, ופתיחת הנתיב הימי אל המזרח דרך אילת, זה מעשה קריטי לאושר של הממלכה. גם אצל שלמה זה מתואר. ואם כן, זה מה שמתואר פה. גם על האוניות, גם לאילת. ושח גבות האדם שוב, ושפל רום אנשים, ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא, הפזמון החוזר, והאלילים כליל יחלוף. אני רוצה לדרוש ולומר שהאלילים המתוארים פה, הם לאו דווקא האלילים של עבודה זרה, זה האלילים העצמיים, המגדלים שלך, והעוצמה שלך, והמחשבה שאתה הוא הכהן הגדול, שאתה הוא האלוהים. ומה יקרה? איך זה יקרה? ובאו במערות צורים ובמחילות אפר מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו, הנה כאן זה נאמר, ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחוות לחפור פירות ולעטלפים. לבוא בנקרות הצורים ובסעיפי הסלעים מפני פחד אדוני ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. כי ומה נחשבו, זה לא עבודה זרה, זה עבודה עצמית, חידלו לכם לא מעבודה זרה, מן האדם. ומפני מה? מפני פחד השם, מפני יום השם, שמה יקרה ביום הזה אנחנו לא יודעים. אבל מה כן כתוב פה? שזה יגרום לאנשים לברוח לכל מיני מערות ולכל מיני מחילות ולכל מיני ממדים למיניהם. למה? מה יקרה ביום הזה? אז נדמה באופן מאוד ברור שמה שיקרה ביום הזה זה רעידת אדמה אחת גדולה שתתחולל. ולמה אני מציע שתהיה פה רעידת אדמה? מכמה סיבות. עכשיו אפשר להתחיל לשחרר אצבעות. אם תפתחו בעמוס, תפתחו מהר מהר בעמוס, עכשיו אנחנו צריכים ככה להתחיל להזדרז. מה? זה אחר כך תגידו לי, אבל בוא קודם כל נוכיח שיש רעידת אדמה. בסדר? עמוס פרק א', עמוס פרק א', דברי עמוס, דברי עמוס אשר היה בנוקדים את כל אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל שנתיים לפני הרעש. זאת אומרת, אמור להיות איזשהו רעש בימי עוזיהו. זה אחד. שתיים, תמשיכו לדפדף, אתם כבר שם, אז תמשיכו עוד קצת קדימה לזכריה. זכריה פרק י' ד'. זכריה פרק י' ד'. פסוק ה'. גם שם מתוארת רעידת אדמה כזאת, ונסתם גיא ארעי כי יגיע גיא ערים אל הצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה, ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. ביתו של הקדוש ברוך הוא, יום השם, זה על ידי רעידת אדמה. רעידת אדמה מאוד גדולה שתהיה. נחזור רגע לעמוס, תחזרו אחורנית לעמוס, באמת בפרק ט' בעמוס יש תיאור של רעידת האדמה הזאת, והתיאור של הרעידת אדמה הזאת מתואר, אתם יודעים, אל תפתחו, אני רק אגיד לכם אחר כך, תבדקו בלשון של וירעשו הסיפים. וירעשו הסיפים. הביטוי הזה מזכיר לכם משהו, וירעשו הסיפים? וינו אמות הסיפים. איפה ראינו את זה, וינו אמות הסיפים? בישעיהו פרק ו', בשנת מותו של עוזיהו, שרצינו להגיד שזו השנה של הצרת, כלומר כנראה השנה של רעידת אדמה, כנראה בנבואת ההקדשה, ישעיהו יושב, רואה במקדש או בחזונו את המקדש רועד, נעים ענות הסיפים, זה רעידת האדמה שמתחוללת בחוץ. ומה היא מחוללת בחוץ? כנראה שרעידת האדמה הזאת, שאגב גם ישעיהו עצמו מתאר אותה בפרקים כ"ד, כנראה שרעידת האדמה הזאת מרסקת את כל המגדלים. אני יודע את זה גם כי במלאכים ב' פרק ט"ו, פסוק למדי, מתואר יותם בן עוזיה שבונה את שער בית השם העליון. למה הוא בונה את שער בית השם העליון? כי כנראה שער בית השם העליון נפל. זאת אומרת שהשנה הזאת, במקביל, אם הייתי צריך לדמיין את זה, אני לא יודע אם כך זה יתרחש, אבל במקביל הצרת הזאת שזורחת במצחו של עוזיהו, מתחוללים שלושה אירועים. האירוע הראשון זה הצרת הזאת במקדש. האירוע השני זה שישעיהו באיזשהו מקום רואה בחזונו את מעמד ההקדשה שלו, שאמות הסיפים נעים, ותכף נחזור למעמד הזה של פרק ההקדשה. והאירוע השלישי שמתחולל זה בחוץ בירושלים, שכל המגדלים וכל החומות וכל העוצמה הזאת ברעידת אדמה נוראית נופלים ומתרסקים. וישח אדם. זאת אומרת, הנבואה הזאת של פרק ב' של ישעיהו אומרת, כל גבות האדם הזאת, העבודה לאדם הזה, שבונה מגדלים כמו מגדל בבל, ואומר, עוזי וכוחי, הרעידת אדמה הזאת מרסקת את הכל, ומשפילה את האדם, חידלו לכם מן האדם. עכשיו, האירוע הזה, רעידת האדמה הזאת, היא דרמטית, והייתי אומר, היא גם טרגית. כי בעצם מה קרה פה? בעצם הייתה פה הזדמנות פז. העובדה שבימי עוזיהו וירובעם בן יואש מלך ישראל, מלכות ישראל שווה לעוצמתה של מלכות שלמה, אומרת שהקדוש ברוך הוא רצה ברגע הזה לתת הזדמנות לחזור לימי שלמה. ייחוד מלכות יהודה וישראל. ירובעם ועוזיהו אחרי שנים של המלחמה של יהודה וישראל עובדים ביחד. והעבודה הזאת ביחד ביניהם של ייחוד מלכות יהודה וישראל מביאה אותם באמת לעוצמה כלכלית ועוצמה צבאית. כמו בימי שלמה המלך, וזו הזדמנות. וההזדמנות הזאת מתפספסת בגלל גבעות ליבו של עוזיהו. אבל גבעות ליבו מהותית. גבעות ליבו ששמה את האדם במרכז. גבעות ליבו שרותמת את כל העוצמה הזאת שאמורה לשרת את הקמת מלכות השם הרוחנית, רותמת אותה לכוחי ועוצם ידי. וכשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא עושה שני דברים. הדבר הראשון שהוא עושה, זה ממוטט את המגדלים האלה. ומביא את כולם לברוח אל הנקרות צורים. והדבר השני שהוא עושה שתכף נראה, זה מינויו של ישעיהו. באותו מעמד שתכף נפרש אותו. אגב, אני רוצה להגיד הערה, אם כבר ככה איזה מין השלכה. כשקראתי את פרק ב' של ישעיהו, אני עושה עוד סקר. האם שם התנגן לחלק מכם עוד איזה שיר, עוד איזה ניגון? מה? נעמי שמר, נכון? הפרק הזה מהווה השראה ברורה לשירה של נעמי שמר, תסתכלו בדף שבפניכם, מעוז צור ישועתי במקור 3, איזה רגע של ספרות כזה, בסדר? זה מין ככה את נחתה קלה, אבל לא יכולתי שלא להביא את זה, זה ככה מאוד, הייתי אומר אפילו ריגש אותי. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים מול המעוז צור של הנקרות צורים ומחילות אפר, אבוא במנהרות ובמצודות ובמערות ובנקרות צורים. זה הפרק. שאולי צריך לומר, אני עושה איזה מין דרשנות היסטורית מודרנית, שהחוויה העצמתית של ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, ששימשה השראה גם בראשית הציונות, הבאתי פה קטע ממשה הרפז, שכתב מאוד יפה, כותב הרעיון על, על, על חומה ומגדל במקור 2, הרעיון היה פשוט ועם זאת חדשני, הקמת יישוב מבוצר בפחות מיממה, יישובים מבוצרים, חומות ומגדלים כבר היו בארץ מקדמה דנה, ויבן עוזיהו מגדלים ירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם, ויבן מגדלים במדבר. החידוש היה בכך שמתחילים במלאכת הבנייה עם הנץ החמה ולעת ערב עומד על תילו יישוב מבוצר חדש וכולי. זאת אומרת, בניית המגדלים לירושלים והבנייה הזאת ויבן עוזיהו שימשה השראה מאוד חזקה בראשית הציונות שהיה בצד מסוים בחלק מהזמן ואולי הגיע לשיאה אחרי מלחמת ששת הימים לסוג של כוחי ועוצם יהודי, לסוג של עוצמה צבאית, של המצעדים הצבאיים. ואז אחרי זה הגיעו שנות ההתשה, אתם יודעים יותר טוב ממני רובכם פה, שנות ההתשה שבין מלחמת ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים, שהם כבר היוו סוג של התרסקות מהחלום, מהאופוריה, מהעוצמה. הישיבה הזאת במעוזים תחת האש המצרית ותחת הקומנדו המצרי שבא פעם אחר פעם, שהביא את נעמי שמר לכתוב שיר שאומנם באמת בסופו יש אבוי לו למעוקצי ואבוי לו מדובשי, אבל כשמשווים את גם בלחן אגב, את ההבדל בין הלחן של ויבן עוזיהו מגדלים, הלחן החגיגי, העולץ, העוצמתי, האופורי, אל מול המעוז צור הזה של הביאה בנקרות צורים, אולי הוא משקף קצת הד מהיבן עוזיהו מגדלים בירושלים, והרעידת אדמה הזאת שמביאה אותו ואת עם ישראל ואת עם יהודה לבוא ונקרוא צורים. לברוח מפני יום השם הגדול שמרסק את העוצמה הזאת כשהיא מנותבת למקום לא נכון ולא בריא. וכמו שאמרתי, הדבר השני שנעשה בעקבות הדבר הזה הוא המינוי של ישעיהו. וכאן בוא נראה רגע, רק נסתכל על הזמן. טוב, יש לנו 40, נכון? עד 40. כשאנחנו מתבוננים על המינוי של ישעיהו, המינוי הזה הוא לא סתם מינוי. אנחנו יודעים שעכשיו המינוי הזה, אם תשימו לב, רוב הנביאים הגדולים באמת מתחילים בימי עוזיהו. זו התקופה של עוזיהו, ושאנחנו רואים גם אחר כך את הושע ואת עמוס, וכמובן הנביאים המאוחרים יותר אחר כך, שמגיעים הרבה אחר כך, כמאה שנים אחר כך, ירמיהו ויחזקאל עד החורבן. מתחילה פה תקופה פוריה מאוד מבחינה נבואית. ואני רוצה להגיד שמי שקורא את התנ"ך יודע שכשיש תקופה פוריה מבחינה נבואית, זה אומר שעם ישראל במצב לא טוב. זאת אומרת, הנבואות האלה במידה מסוימת הם יריית הפתיחה, צריך לומר, שכמובן יש צ'אנס, אבל הם יריית הפתיחה אל הגלות. ואם אנחנו בודקים את נבואת ההקדשה של ישעיהו ואת נבואת ההקדשה של יחזקאל, נביא הגלות שכבר יושב בגלות, אנחנו רואים שיש דמיון גדול מאוד. נבואת ההקדשה של ישעיהו, שנמצאת עכשיו הרבה לפני, כמאה שנים ויותר לפני, ונבואת ההקדשה של יחזקאל שרואה מרכבה, ועל גבי המרכבה יושב כיסא השם, והמרכבה הזאת יוצאת מן ההיכל אל החצר, ומן החצר היא יוצאת מזרחה אל עבר הגלות. זה נבואת ההקדשה של יחזקאל, היא נבואה של סילוק שכינה. יחזקאל בהקדשה שלו בעצם מתבשר שהתפקיד שלו כבר אל אלו שיושבים בגלות אחרי גלות החרש והמסגר, זה לומר להם השכינה תגלה, אל תשלו את עצמכם. ראיתי כבר במראה ההקדשה שלי שזה התפקיד, השכינה תגלה. על רקע זה צריך לראות את נבואתו של ישעיהו. נבואתו של ישעיהו שמתחוללת בשנה שעוזיהו מצטרע, נדמה לי יהד לכך שהקדוש ברוך הוא, לא יודע אם אפשר ככה להגיד, כביכול מתחיל להבין שזה לא ילך. אם הוא נתן עוד צ'אנס בימי עוזיהו, ויהיו עוד כמה צ'אנסים כאלה, ימי חזקיהו וכו', אבל אם הוא נתן צ'אנס כזה בימי עוזיהו, כנראה שמשהו לא ילך פה. והביטוי הסימבולי של משהו שלא ילך פה, זה שהכיסא של הקדוש ברוך הוא מתחיל להתערער. הרעידת אדמה הזאת היא לא רק משמידה את המגדלים של עוזיהו, הרעידת אדמה הזאת היא מניעה את אמות הסיפים של המקדש, של כיסא השם. אגב, יש זיקות רבות, שאנחנו לא נראה אותן בגלל קוצר הזמן, בנבואת ההקדשה פרק ו', לבין הנבואה שראינו בפרק ב'. אני רק אתן לכם כמה דוגמאות קטנות. רם וניסה, כיסא השם רם וניסה. כן? זה מזכיר לכם פרק ב', על כל רם וניסה. כן? וכבודו מלא את ההיכל. כן? המלא הזה, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו, המלא והמלא. הנבואות הללו מתכתבות אחת עם השנייה. וממילא, הכיסא של הקדוש ברוך הוא מתחיל לנוע. רבי יואל בן נון אומר שהוא מבין את הביטוי רם וניסה כביטוי שמתאר את הכיסא כבר מתחיל להתרומם. מתחיל, כן, רם וניסה במובן של פועל, לא במובן של תיאור, כן? זאת אומרת שהוא מתרומם. כיסא השם מתרומם ומתנסה, שזה סוג של תחילת התנועה שלו אל עבר הגלות. לעניות דעתי, אני הקטן, אני לא מסכים עם זה. מפני שלצד זה, ישנם הבדלים בולטים מאוד מאוד בין נבואת ההקדשה של יחזקאל, בין המראה של יחזקאל לבין המראה של ישעיהו. אנחנו לא נקרא עכשיו את שתי הנבואות האלה בפרוטרוט, זה שיעור שלם. אבל אני בקצרה נותן לכם תמצית של ההבדלים, או את ההבדלים העיקריים, יש עוד כעשרה, 15 הבדלים. תראו אותם בדף בפניכם, אנחנו רק נגיד אותם עכשיו, אני בונה על זה שאתם זוכרים את מעשה מרכבה של הקדשה של יחזקאל, ואם לא אחר כך תראו את זה. אז אם תסתכלו במקור 4, ציינתי כמה דברים מרכזיים שמבדילים. הדבר הראשון זה מיקום הכיסא. בישעיהו הכיסא נמצא בהיכל. יחזקאל רואה את הכיסא בסוף הפרק הזה של מעשה מרכבה, יושב על המרכבה. בישעיהו הבית מלא עשן. בעוד שאצל יחזקאל הבית מלא, יש בו ענן. המשרתים שנמצאים סביב הכיסא, אצל ישעיהו הם שרפים, שזה סוג של אש, אצל יחזקאל הם חיות, אנחנו זוכרים את החיות. המיקום של המשרתים בישעיהו הוא ממעל הכיסא, וביחזקאל הוא מתחת לכיסא. מספר הכנפיים אצל ישעיהו זה 6. 2 לתעופה ו-4 לכיסוי הפנים והרגליים. ככה כתוב, 2 מכסות את הפנים, 2 מכסות את הרגליים ו-2 לעופף. בעוד שאצל יחזקאל יש בסך הכל 4, כן? 2 לתעופה ו-2 לכיסוי הגבייה, הגוף, כולו. עוד מעט ננסה לפרש את הכל ביחד. תיאור המשרתים, מהשרפים האלה, בישעיהו מתוארים רק הכנפיים. אין תיאור, ראינו, אין יותר עוד תיאור מעבר לכנפיים, בעוד שאצל יחזקאל יש תיאור מאוד מאוד מסיבי של המשרתים הללו, שמתמקד בפנים וברגליים. אתם זוכרים, כן? שיש להם עיניים לכל כיוון, נכון? ופניהם פני וכו' וכו' וכו', ורגליהם רגל ישרה, רגל עגל, כן? הכל, זאת אומרת, יש תיאור מאוד רחב של הרגליים ושל הפנים. בעוד שאצל ישעיהו יש רק כנפיים. וכמובן הקריאה העיקרית שנשמעת מהמעמד הזה, בישעיהו זה קדוש קדוש השם צבקות מלוך עול הארץ כבודו, ואצל יחזקאל זה ברוך כבוד השם ממקומו. אלה עיקרי הבדלים, אני אומר שוב, יש עוד הבדלים רבים. אני מבקש רגע לעמוד בקצרה על המהות של ההבדלים הללו, בלי לדרוש במעשה מרכבה. זאת אומרת שאף אחד לא צריך להיבהל, אנחנו לא הולכים עכשיו לדרוש במעשה מרכבה, כל בסדר, אפשר להישאר פה. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית באמת מתחילה בדבר הראשון. לראות כיסא על ההיכל או יושב בהיכל, זה ביטוי של קביעות. בעוד שלראות כיסא שיושב על מרכבה, זה ביטוי של נדודים. המעמד של יחזקאל, כמו שאמרתי מקודם, הוא מעמד של סילוק שכינה. זו נבואת ההקדשה שלו. המעמד של ישעיהו זה תיאור של ראיית השכינה שיושבת במקדש. אמנם הסיפים רועדים, משהו מתערער פה, אבל עדיין היא יושבת במקדש, זה הבדל מהותי. נראה לי שכל ההבדלים נובעים מהדבר הזה. קודם כל, הדבר הראשון, צריך לומר, בוא נלך לא לפי הסדר, הדבר הראשון, הייתי אומר, זה השרפים מול החיות. מה ההבדל בין שרפים לבין חיות? כן? השרפים הם אש, שרף, מלשון שריפה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תמיד מתואר כאש, גם פה יש תיאור של הקדוש ברוך הוא, ומסביבו האש היא השרפים. בעוד שחיות, לא רק שזה יותר פלסטי וזה יותר מוחשי, החיות מתוארות שם, יש להם תפקיד מאוד ברור. מה התפקיד של החיות? לקחת, החיות רצו ושוב, אבל התפקיד של החיות זה לשאת את המרכבה. המרכבה הולכת לעשות קילומטראז' מאוד רציני. כן? אז אני אומר שוב, אני דווקא לא רוצה להגיד על הרם וניסה, כי החיות נמצאות אצל יחזקאל, לא אצל ישעיהו, אבל אני רוצה להגיד שהסיבה שהשרפים הופכים לחיות, המראה שלהם משתנה אצל יחזקאל, זה מפני שהתפקיד של השרפים זה באמת לשאת את המרכבה אל הגלות. החיות, סליחה, החיות. יפה, אתם עוקבים. לקחת את המרכבה אל הגלות, זה התפקיד. ולכן הם חיות. זה גם מסביר את המיקום שלהם. איפה נמצאים השרפים? ממעל. למה? כי זה סוג של הילה, או איך שתרצו לתאר את זה. לעומת זאת, איפה נמצאות החיות? הן נמצאות מתחת למרכבה. למה? כי הן צריכות. מתחת לכיסא. למה? כי הן צריכות לשאת את הכיסא, הן צריכות לשאת את המרכבה. ובמובן הזה, זה גם מסביר את המיקום שלהם. זה גם מסביר לעניות דעתי את עניין הכנפיים. זאת אומרת, מה יש לנו בעצם אצל, קודם כל נדבר על אופן שזו מתואר. אצל ישעיהו יש שש כנפיים, שתיים הם צריכים לעוף, זה ברור, הם נמצאים באוויר, כן? סליחה על הפלסטיות, כן? אבל שניים הם מעופפים, ושניים הם מכסים את הרגליים, ושתיים הם מכסים את הפנים. למה? כי הם לא הולכים לשום מקום. אם הם לא הולכים לשום מקום, מה שני האיברים העיקריים שאנחנו צריכים בשביל ללכת? זה ברור. זה רגליים ופנים, לראות לאן ללכת ורגליים ללכת. אם הם לא הולכים לשום מקום, אז הרגליים מכוסות, כן? זה כמו המטוס שהגלגלים סגורים, נכון? זאת אומרת, שלא משתמשים בגלגלים, אז הגלגלים מכוסים. כשהגלגלים צריכים להשתמש בהם, אז פותחים אותם ומוציאים. אותו דבר השרפים. שניים הם מכסים את הרגליים, שניים הם מכסים את הפנים, ושניים הם עפים. לעומת זאת, למה אצל יחזקאל החיות צריכות רק ארבע? כי שתיים הם עפות, ובשתיים הם מכסות את הגבייה, הכוונה, את הגוף, משום צניעות. בסדר? אבל מה לגבי הרגליים והפנים? הן חשופות. למה הן חשופות? כי הן צריכות, ללכת החיות הללו. וזה גם מסביר מדוע אצל יחזקאל יש תיאור כל כך רחב של הפנים והרגליים. למה אצל ישעיהו אין? כי הפנים והרגליים מכוסות. אנחנו לא יודעים איך הם נראות, וזה גם לא חשוב, כי אין להם שום פונקציה במסגרת הקונטקסט של השרפים במעמד ההוא. לעומת זאת, אצל יחזקאל, שהחיות מיד צריכות להתחיל לנדוד, אז ממילא נחשפות הפנים, ואם היינו קוראים את התיאור של הפנים והרגליים, היינו רואים שגם איך שהם מתוארים, זה דווקא להדגיש את אפשרות הנדידה לכל כיוון. הפנים נמצאים לכל כיוון, הרגליים הם רגל ישרה שהן יכולות בלי להסתובב לנוע לכל כיוון. זאת אומרת, מאוד מאוד ברור שהתפקיד של החיות באמת הוא לנוע ולקחת את המרכבה, את השכינה, ולכן גם הסוף, הקריאה, יש הבדל בין להגיד קדוש, 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 השם צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, לבין הקריאה שיש בה כמעט הייתי אומר סוג של, 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 של געגוע, של צמצום, ברוך כבוד השם ממקומו. הקריאה הזאת היא לא בפרק ההקדשה, היא בפרק ח' אחרי שהמרכבה כבר נודדת בספר יחזקאל, והיא מסתכלת אחורנית ואומרת ברוך כבוד השם ממקומו. אומרת, יש פה שני מעמדות שהם מאוד מאוד דומים, אבל הם מאוד שונים. אבל הזיקה ביניהם, נדמה לי, זה שלראשונה בימי עוזיהו, הקדוש ברוך הוא רוצה לחשוף את עם ישראל לאופציה של סילוק השכינה. זה לא חייב עדיין להגיע לשם. עוד יהיו הזדמנויות, עוד יהיו תחנות יציאה לאורך הדרך. אבל מעמד ישעיהו והתנועה, אמות הסיפים שלהם, רעידת האדמה הזאת, אנחנו גם משתמשים בביטוי הזה, זה רעידת אדמה, כן? גם אם זה לא, זה גם היה מעשי, זה גם מוטט את המגדלים, אבל רעידת אדמה והנעת אמות הסיפים של כיסא השם, זה להגיד, אני מבין שהכיסא הזה לא מאוד יציב. נכון, הוא עדיין לא נודד, הוא עדיין לא הולך, הוא עדיין לא מסתלק, אבל הוא עלול להגיע אל יחזקאל. הוא עלול להגיע אל המרכבה. אם הגענו לשם, זה סוף הדרך. בינתיים, ברוך השם, יש חזרה. אבל אם הגענו לשם, זה אומר שהשכינה עזבה את המקדש. בשנת מותו, בשנת הצטרעותו של עוזיהו, שהיא שנת הקדשתו של ישעיהו הנביא, אני חושב שזה הרגע שבו יש לנו קריצה כואבת, קריצה מפחידה, קריצה מאיימת אל הסוף, אל סוף הדרך. ואם כך אנחנו אומרים, זאת אומרת, אם באמת הנבואה הזאת של הקדשת ישעיהו היא כל כך דרמטית, כי היא פותחת את אופציה הגלות, את האופציה של אי הראייה ואי השמיעה לדבר השם, את האופציה של זה שהכיסא פה רועד, כיסא השם רועד, אם היא זו שפותחת את הדבר הזה, אז ממילא יש פה מסר מאוד עמוק ומאוד משמעותי. כי מה שמערער את כיסא השם, הדבר העיקרי שמערער את כיסא השם, זה חידלו לכם מן האדם. זה גבעות ליבו של האדם. יותר מעבודה זרה ויותר מדברים אחרים. הקדוש ברוך הוא נותן כוח, הקדוש ברוך הוא נותן חיל. אבל הסכנה הגדולה ביותר שהיא מסלקת את השכינה, לא סתם אמרו חז"ל שכל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה או מסלק את רגלי שכינה. זה ממש זה, גאוותו של עוזיהו סילקה רגלי שכינה. עדיין לא ממש סילקה, שוליו מלאים את האחד, אבל התחילה להניע אותם, להרעיד אותם. להרעיד אותם. כי גבעות ליבו של האדם היא סתירה מהותית לשכינתו של הקדוש ברוך הוא. והענבה של האדם, הענבה של המלכות, היא זו שיכולה לאפשר את החזרה של השכינה לשכון בארץ. ובמובן הזה, ישעיהו כבר בפרק ב', עוד לפני ההקדשה שלו, קורא את הקריאה המדהימה הזאת, חידלו לכם מן האדם. ואת השח גבות ליבו של האדם. כדי לומר ונשגב השם לבדו. כדי לומר שהקדוש ברוך הוא רם וניסה. זה אנטיתזה, הרם וניסה מול הרם וניסה של עוזיהו. ואם המסר הזה לא יופנם, כיסא השם ירעד. ויכול להיות שצריך לומר גם הפוך בימים אלו של בין המצרים לקראת תשעה באב, שאולי הדרך היחידה או העיקרית, לא היחידה, אנחנו לא יודעים מה היחידה, מה לא, אבל לפחות לפי הנבואה הזאת, שהדרך העיקרית להשיב את כיסא השם בחזרה, שהמרכבה הזאת תחזור בחזרה אחרי שהיא גלתה, שהיא תחזור בחזרה, זה חידלו לכם מן האדם כי במה נחשבו. תודה רבה וכל טוב.